שאל אחד החברים על מה שלמדנו במשנה, אנטיגנוס איש סופו, שהיה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והרי גמרא מפורשת בשלוש מקומות. תחילת פרק ראשון של פסחים, דף ח', פרק ראשון של ראש השנה, וכן גם פרק ראשון של עבודה זרה, שלושתם מובא שם, האומר, תן סלע זה לצדקה, על מנת שיחיה בני, או כשאזכה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור. אמר אדם, תקח סלע לצדקה, סכום רציני, סלע זה לא, זה היו חיים איתו שישה חודשים, ואומר זה לצדקה, אבל אני מבקש בתמורה לזה שהבן שלו יחיה ולא יקרה לו שום אסון, או על מנת שאזכה לחיי העולם הבא, מה אומרת? צדיק גמור, ואין על זה מחלוקת. אז איך ייכון הדבר עם מה שלמדנו, שאל תהיה משמש על מנת לקבל פרס? יש על זה עשרות רבות של תירוצים. אין מפרש שלא נכנס לסוגיה הזאת. ונראה מה שאנחנו יכולים ללקט בעומרים, נלקט בפרט שאנחנו בספירת העומר, אז בעזרת השם. הראשון, רש"י על המקום, שם הרגיש בשאלה, ורש"י חכם גדול ובקי, צריך לדקדק מאוד מאוד בדבריו, כיוון שהמון קושיות יכולות להיות מתורצות אם אדם מתבונן בדבריו של רש"י. רש"י כתב שעל מנת שיזכה בני או שיזכה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור, אומר זה גם לשמה, גם. זאת אומרת, נכון שיש פה לא לשמה, אבל יש פה גם לשמה, יוצא לפי דברי רש"י, שאם אדם עושה מצווה, הוא מתכוון בשביל המצווה. אבל הוא אומר, אם יצא לי מזה גם כן, איזה מעלה, גם, דוגמה, לוקח פתיעת ההיכל, אשתו חודש התשיעי, אז הוא עושה מצווה שהוא פותח את ההיכל, כי כל מי שמסייע בעשיית המצוות, יש לו חלק. אז הוא לוקח פתיעת ההיכל, אבל בינתיים הוא מתפלל על אשתו שתלד בשעה טובה. אז יש פה איזו נגיעה שלו, יש לו איזו נפקא מינה. הרי היה שמתי שהיא לא הייתה בחודש התשיעי, הוא לא לקח. אז הוא חס עליה, כן. אמנם ודאי יש מצווה להתפלל על אישה, סתם אישה שצריכה ללדת, ודאי שיש מצווה. זה לא... ועל כל יהודי ויהודי שנמצא בצער, ודאי שיש מצווה להתפלל עליו, אבל הנה, ראינו שכיוון, אז מה ראינו? שיש מצב שאדם עושה מצווה, מתערבת במצווה שלו גם כן איזה מטרה, אבל הוא המטרה שלו מצווה. לכן זה נקרא צדיק גמור, זה כן מועיל. אז יוצא אם אדם למשל עולה לתורה ומתנדב עוד איזה סכום, ומבקש גם כן בשביל חולה, בשביל הצלחה, או יש לו איזה משפט לא עליכם, או מס הכנסה, או אני יודע מה, ורוצה למצוא חן בעיני השלטונות, ומבקש בקשות, יהיה מותר. זה מה שכותב רש"י. אומר רש"י, ואפילו שלהנאת עצמו, וכן כדי לזכות לחיי העולם הבא, אבל יש כאן, אומר רש"י, לקיים מצוות של הקדוש ברוך הוא, אז זה מועיל. למה? הוא רוצה לחיות, הוא לא עושה, לא אדם בעל עבירות, זה לא מדובר בעל עבירות. בעל עבירות זה באמת בעיה. שהוא נגיד מחלל שבת, או שהוא עולה, או שיש לנו הרבה כאלה. פעם זה היה בתל אביב, היום זה גם יכול להיות פה. שהוא עולה, שהקבוצה של הכדורגל תנצח, והגביע יהיה שלנו. אז הוא מתפלל ועושה להם משברכים. אז זה, ודאי שזה לא מצווה, חילול שבת, חילול השם, שזה הרבה דברים לא טובים. אז זה, ודאי, וזה לא מדבר, אבל רש"י מדבר בדבר שהוא שיש בו מצווה, ויש בו גם לא לשמה, אבל יש גם לשמה, המצווה נשארה, אז זה מותר, זה דברי רש"י. תוספות הקשו את הקושיה הזאת, והביאו את שלושת הגמרות, מה ששאל החכם ההוא, הביאו את שלושת הגמרות האלה. זאת אומרת, פרק כמה דה עבודה זרה, פרק כמה דה פסחים, פרק כמה דה איפה זה היה גם? ברחלים מהראש כבר.
ראש השנה.
ראש השנה, יפה. שם, בשלושת המקומות האלה, מובא אותו לשון. והרי זה צדיק גמור, מקשה התוספות. איך יכול להיות? הרי אתה אומר, אנטיגנוס, אין עליו מחלוקת. כולם הסכימו עם דבריו. איך זה צדיק גמור? שבעים התוספות, תירוץ מעניין מאוד, מדובר פה בישראל, יהודי. ויהודי ידוע שהוא נותן צדקה, הוא אף פעם לא התחרט. אפילו שהוא נתן את הצדקה בשביל שהבן שלו חולה, גם אם חס ושלום בן שלו לא יהיה בריא, לא עליכם, די, די. גם אם הבן לא יהיה בריא, אז לא ראינו, חילה, אז לא ראינו שיש בזה איסור, ולא ראינו שהוא מתחרט, והוא לא אומר, חבל שאני נתתי את הצדקה, או בחינם נתתי צדקה וכדומה, שלא יהיה תוהה על הראשונות. מה שאמרו בגמרא, אדם הלך לבית הכנסת, ושם מישהו רב איתו, ביזה אותו. חוזר, לא יגיד, חבל שהלכתי לבית הכנסת, תוהה על הראשונות. לכן גם יש על זה בוידוי יום הכיפורים, תוהים היינו על הראשונות בכישרון המעשים. זאת אומרת, כשעשיתי מעשה מצווה, ואחר כך אמרתי חבל, למשל, הוא שרת את אביו או את אמו, ונספו בו, או קרה לו איזה תקרית, תאונה קטנה, ועל זה הוא אומר חבל, אסור להגיד חבל. על מצווה אל תתחרט אף פעם. זה שני דברים. אז לכן אומר התוספות, כיוון שהוא לא תוהה, אז מויל, זה מה שאמר אנטיגנוס, אז אנטיגנוס מדבר על תיוק העבדים, אומר התוספות, כשהוא מתחרט. אז זה אמר לו, אל תיוק העבדים, אתה אומר, אז איפה הפרס, אתה צועק אחרי זה? זה לא בסדר. אבל אם הוא שותק, אין פרס, אז הוא שותק. אז זה בסדר, גם אנטיגנוס אומר שאתה בסדר. נמצא איפה שאסור להתחרט, אם חלילה לא התקבלה תפילתו והבקשה שלו לא התקיימה. זה עד כעת יש לנו כבר שתי שיטות שתרצו את השאלה הזאת. כן, כבודו.
אותו אחד שנתן את הצדקה בגלל שבנו היה חולה. כן. אמר, הרי נותן מטבע זאת מצדקה על מנת שיחיה בדין, הרי זה צדיק גמור. היה כתוב שם, איפה זה כתוב, צדיק גמור או צדיק ג' בראשי תיבות, אחד החכמים אמר, הרי זה צדקה גדולה, צדקה גמורה.
לא, לא. כתוב צדיק גמור, רק לא היה להם דיו, אז כתוב צדיק ג'. ידוע שחכמי ישראל היו כותבים בראשי תיבות. ספר החינוך, נעבור לשלב השלישי, ספר החינוך, עליו השלום, כותב שזה ניסיון מאת השם, ואסור לאדם לומר איזה מילה או לומר איזה דבר, אלא יקבל את הכל באהבה, ובין כך ובין כך הוא נותן בלב שלם, ואין אנחנו כמו הגויים. אומר הגוי, אם הוא ייתן צדקה, אז הוא ישאל אותך, זה מועיל בשביל לרפא? תגיד לו, יש, יש. אחר כך יראה שהבן שלו מת, אז הוא מתחרט, אומר, חבל שהוא נתן צדקה, חבל שהוא שילם. בכלל, יש שאלה גדולה, אם לקחת מגוי, מתי, ואם מותר להתפלל בשבילו, כן. מפני דרכי שלום כתוב שכן. אם לא כן, יהיה איבה. למשל, גוי מביא לך כסף שתיתן לאיזה מקום, שומע שאתה אוסף כסף למשפחות עניות, והוא נותן לך. האמת, לא טוב לקחת מגוי, גמרם במבטרה, יש שם סוגיה שלמה. מבוש כצעירה תשברנה. מה הפירוש? ביום שיגמר הזכות של אומות העולם, בזה שהם עוזרים לנו, אז הקדוש ברוך הוא שובר את הממלכה שלהם ומסלק אותם מעלינו. יוצא שלוקחים מהם, גורמים להם שהם ימשיכו לשלוט. וגם בזוהר הקדוש מובא, בתיקוני הזוהר, שאמר הקדוש ברוך הוא לקין, הלא אם תטיב, שאת, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. מה הפירוש? אמר הקדוש ברוך הוא לקין, קין, כל הערב רב יבואו ממנו, הם הבנים שלו, רוצחים. אז אם תטיב עם תלמידי חכמים בדור האחרון, ואם תטיב עם החולים והזקנים והמסכנים, תעזור להם. שאת, אני אסבול אותך בגלות, ואתה תמשיך לשלוט, כך אומר הזוהר, תפתח תיקונים מפורש. ואם לא תטיב, אם לא תטיב איתם, אז הפתח אתה תרובץ, שאנו, תתכונן, אני אטפל בך. אז אומר, מכאן כתבו הרבה פוסקים, שלא טוב לקחת ממקומות לא כשרים או ממקומות חילונים, או אפילו יש כאלה אומרים מהשלטונות שהם מחללים שבת והם נגד התורה, אל תיקח מהם, כי בזה אתה מסייע באדם שימשיכו לשלוט. והם שולטים, הם מקלקלים את עם ישראל. אתה רואה שהם גורמים כל מיני עוונות לרבים. אז זה אותו עניין מה שכתב ספר ההינוך. יש לנו עוד שיטה, מה רוצה כבודו? זה לא של, לא כן, של, אל תגיד לי של. הם מחלקים מה שהם רוצים ומה שהם מחליטים. אז הם יכולים למצוא לך סעיף שאתה לא תקבל ומישהו אחר כן יקבל. ואם אתה תדבר עליהם, ישללו אותך. כן? הנה, אתה לא רואה שהם לקחו, אין, ביטוח לאומי, הם עשו חוק שמי שלא שירת בצבא לא יקבל. אז מה אתה, מה תגיד? ואין מלך העולם שהכל נהיה בידולו.
כל הכבוד לסתמו שלא משתפים פעולה עם המדינה.
שם. די, תפסיקו. עכשיו, בואו, אנחנו לומדים תורה עכשיו. יש רבי יהודה רזניס, זכר צדיק לברכה. ענק שבענקים. חי לפני 400 שנה. היה בקושטה. גדול החכמים. היה חכם חריף גדול. כתב ספר משנה למלך על הרמב״ם. והוא היה באמת שם משנה למלך טורקיה. מלך טורקיה לא יכול לעשות כלום בלעדם. היה ממונה על הצבא שם, על כל האפסנאות. והיה לבוש מדהים, היה לו כבוד גדול, היה הולך עם שומרי ראש וכו'. והוא כתב ספר פרשת דרכים. ספר הזה יש בו הרבה דרושים, מאוד מעניינים ומאוד מבהילים בידע ובחוכמה ובחקירות שיש לו. כותב שם, גם הוא יקשה את הקושייה הזו, והוא כותב כך, כותב שתדע שכיוון שהיהודי, כשהוא נותן צדקה, הוא אומר, ואז הוא נותן צדקה, הוא לא מתכוון חלילה, שאם לא, אז לא, אז הוא לא, אז הוא מתחרט על זה, אלא הוא נותן את זה בלב שלם. וגם הוא אומר שהוא היה בכלל, הוא היה קנאי גדול גם, הוא נלחם אז בשבתאות. באותה תקופה היה, הוא נפטר בתפזן, הוא חי בקושי 70 שנה, פחות קצת. באותה תקופה היה אותו הצבי השבור, המשיח השקר, והוא נלחם בו מלחמת חורמה ללא מורא ופחד. היו חכמים שפחדו, כי הזיקו להם, אבל הוא לא פחד ממנו. אפילו שהיה מחשף גם, והיה מזיק, והיה כל מיני, הוא נלחם בו, היה אמיתי. אז הוא עליו השלום, תקיף היה, כתב שם שכיוון שהצדקה, אז הוא נגד כל מה שכתבו הראשונים. הוא לא הלך בשיטה של התוספות הראשי, התחרט או לא התחרט וכו'. הוא אומר מה יש פה. פה מדובר בצדקה. האיש נתן צדקה לעני. בשביל שיחיה בנו, בשביל שיהיה לו עולם הבא, בשביל שהוא יצליח, בשביל שאני לא יודע מה. וכו'. שיהיה עשיר. אז המציאות שהוא פרנס עניים, עניים נהנו. כיוון שהעניים נהנו והעניים קיבלו כסף, אז הוא הכיר עניים, לכן זה נקרא צדיק גמור. מה אכפת לי מה הוא אמר, מה הוא לא אמר? זה כבר, איפה הוא בגן עדן, זה שאלה אחרת. הוא אומר, אני לא סדרן של גן עדן. אני רוצה לדעת האם מותר לעשות את זה או לא. הוא אומר, כן, כיוון שיש עניים מסכנים שאין להם פת להם לאכול. והאיש הזה בא ונתן להם, והעניים נהנו. וכיוון שהצדקה נעשתה והעני נהנה, לכן יש, אז הוא חולק על כולם. הוא אומר, וזה אין בעיה, אני לא צריך להיכנס לזה. כן יהודי, לא, כי הם הראשונים חלקו בין גוי לבין יהודי. שכן כתוב בגמרא, צדקה תרומם גוי, חסד לאומים, הפתת, זה פסוק. הגמרא אומרת ככה, צדקה תרומם גוי אלו ישראל. יהודי שנותן צדקה, נותן לכבוד השם יתברך. לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות יצון בורנו. אבל חסד לאומים, תרומם גוי. וגם אם חס לשלום הוא נתן בשביל הבן שלו שחולה, וגם אם הבן לא עברי, בכל זאת הוא אומר, נתתי צדקה. אבל חסד לאומים חטאת, כל מי דעבדה לגרמי הוא דעבדה, מה שעושה גוי, כל אינטרסים. אם אתה תפרסם אותו, ואם אתה תכבד אותו, ואם תשים את השלט כמו שהוא רצה בגודל הנכון, במקום הנכון, ופרסמת אותו ושיבחת אותו, אז הוא בסדר איתך, הוא ייתן לך עוד כסף. אבל אם לא, הוא מתחרט, אומר חבל שנתתי לו, ראית מה עשה, אז הוא כל מה שהוא רוצה, הוא רוצה רק פרסומות, הוא לא נותן בשביל של פרסומת. זה חסד לאומים חטאת. אז אומר פה הרב פרשת דרכים, שכאן העיקר שאני קיבל מה שקיבל, לכן זה נקרא בסדר. עוד שיטה, שיטה רביעית של, או יותר נכון חמישית, של הרב מגן אבות. מגן אבות זה היה רשבת, גם כן באותה תקופה, שמשון בר צמח, הוא כותב, יש לו על פרקי אבות, קרא לזה מגן אבות. שם גם כן הקשה את הקושייה הזאת, הביא שלוש סוגים. אומר, רגע, מה כתוב בגמרא? מה שאתה שאלת. הרי זה צדיק גמור. אומר, כן, צדיק גמור. אבל זה לא חסיד. חסיד הוא לא נקרא. כתוב בפסוק, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשה. הגמרא שואלת מה זה? היינו צדיק אדוני. אומרת הגמרא, לא, בשתי מדרגות. התחלה אתה רואה שצדיק השם בכל דרכיו. גם כשהוא חלילה מביא חולי על אדם, זה בצדק, הוא רוצה שיתעורר לשוב בתשובה. אחר כך הבן אדם מתוודה, אומר, אני חטאתי לך, אני פשעתי לפניך, תציל אותי מהחולי הזה. שלח לי רפואה. אבל הוא בסדר, תן לו רפואה, זה יקרה חסיד, עושה איתך לפנים משורת הדין. הצדיק זה עושה לפי הדין, חסיד עושה לפנים משורת הדין. אומר גם כאן, מה כתוב בגמרא בשלושת המקומות, אותו לשון, הרי זה צדיק גמור, כן, הוא צדיק, אבל זה מידה בינונית, עדיין הוא לא א', עשית אותו אקסטרה, הוא לא אקסטרה. יש יותר ממנו, חסיד. אז הוא אומר, אז מה כעת למדנו? למדנו שלוש דברים. יש אדם שהוא נותן רק בשביל כבוד. כל מה שהוא נותן צדקה לא מעניין אותו. לעני, סתם, פשוט הוא לא ייתן. רק אם יש איזה פרסומות וכדומה, אז הוא ייתן ליד כולם, כדי שכולם יראו וישבחו אותו ויהללו אותו, ויכתבו את שמו בכותרות, והוא יחפש את הפרסומת הכי גדולה. זה הכי גרוע, עושה לו לשם שמיים. יש לו מצווה של צדקה, אבל מצווה מאוד פעוטה, נמוכה, בצורה הכי גרועה שיש. הלא הרמב״ם כתב, יש 8 מדרגות בצדקה, אם נספיק, בעזרת השם, נמנה אותם. זה מדרגה הכי גרועה. אבל זה שנתן על מנת שיחיה בני, על מנת שאזכה לחיי העולם הבא, זה מדרגה בינונית, זה חשוב, זה סוג ב'. יש הסוג א', שהכי חשוב, שהוא לא נותן בשביל שום דבר. רק לכבוד שהשם יתברך ציווה אותי לעזור כי עמוך אחיך ואין לו אז אתה פתוח תפתח את ידיך לענייך לאביונך לא תאמץ את אביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון והוא נותן לו צדקה בלב שלם בלי שום תנאי זה יקרה חסיד אומר אז זה נקרא צדיק מה הקושיה מה המאומה פה אז תראה כל אחד איזה הבנה הייתה לו, לאיזה כיוון לקח את הסוגיה. שים לתראה איזה תורה, מה יש משאלה אחת, כמה תירוצים אתה מוצא. ועדיין לא גמרנו, עדיין יש המשך. כן. יש אחריו המהר"ל, רבי יהודה לוי מפראג. המהר"ל היה לפני 400 שנה. אפילו 450. הוא רבו של התוספות יום טוב. המהר"ל כותב מה זה שאמר שהרי זה צדיק גמור. למה צדיק גמור? אומר המהר"ל, זה האיש הזה, הוא... אומר, תדע שהוא, זה לא... איך הוא אמר שמה? רגע, תן לי לראות את המילים בדיוק. זה לא, הוא אמר, זה נכון שהוא לא עשה הדבר הכי מוצלח, הכי טוב, אבל לא אסור, ראינו איסור בדבר כזה. גם הוא כותב שזה מידה בינונית, זה לא אסור לומר בצדקה שהוא עושה, הוא מערב גם כן איזה אינטרס אישי שלו, אין בזה איסור, ויש בזה מעלה, שסוף סוף אני הרוויח ואני קיבל את החלק שלו. גם הרטב"א, הרטב"א היה יותר קדמון, בזמן הרמב"ן, נחמני, הרטב"א כותב, אין דבר, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. מה ראינו שדווקא גרוע, מה גרוע? אדם שעושה כל המטרה זה רק לקנטר, או בשביל להראות את השני, למשל, לשניים עשירים מתחרים ביניהם, מי ייקח את פיית האחד וכדומה. אז יש אחד שבאמת הוא רוצה, כי הוא מחבב את המצווה, והשני לא, בגלל שהוא אמר, אני אראה לו, אני אעבור אותו. זה אסור, השני עושה לא טוב. למה? כי הוא רוצה לנגח. והוא ייקח את זה בסוף, בשכר כמעט אין לו. קבל רק שכר מצווה, אבל השכר של הזה אין לו. אבל כאן אומר המהר"ל, הוא לא התכוון לא לקנטר ולא לנצח, אלא התכוון שיהיה לו, שכר בעולם הזה גם כן, בעולם הבא. לא אמרו אלו דברים שאין להם שיעור, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, קרן קיימת לו לעולם הבא. אומר המהר"ל, זה כן, אבל מה עוד פעם? גם הם אומרים שזה מידה בינונית, והרטב"א אומר, מתוך שלא נשמע, יבוא לשמע. אז הפעם הוא עשה לא לשמע, אחר כך הוא יביא לשמע וייתן לשמע. יש דומה לזה, היה הגאון הרב באר שבע. הרב באר שבע עם סחר דוב, איירלינבורג. הוא היה בפולניה. גאון גדול היה, והיה מעניין, גאון גדול בקי בכל השס בעל פה, לא היה צריך שס, וגם בפוסקים. זה היה דבר נדיר, למצוא באירופה אחד שיש בו גם וגם, עד כדי כך שבזמנו, זה היה דור אחרי מרן, שלחו לו חכמי אשכנז שהיו בצפת, שיבוא, רוצים רב, לא היה להם רב בצפת, רב אשכנזי. שלחו לו, הוא הסכים לבוא, ובדרך הוא נסע לצפת, בדרך לא עליכם נפטר. היה בן 69, הלך לעולם. אבל הוא גאון חריף מאוד. באר שבע זה ידוע. תראה, ורבי עומר משבח ומהלל אותו, ופלפל בדבריו, משהו אפלה ופלא. אז הוא הרב עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כותב, איילנבורג, זה היה שמו. כן, איילה. בקיצור, הוא אומר, תראה, שנה צדקה מכל המצוות שבעולם. הוא אומר ככה, תראה, מה היה פה? הוא נתן צדקה, והוא אמר בשביל שיהיה בנו, הוא אמר בשביל שיהיה כך וכך, אז ראינו שזה, הרי זה צדיק גמור, מה שאמרו צדיק גמור, בדיעבד ולא לכתחילה. זאת אומרת, אם היה שואל אותנו, היינו אומרים לו, תשמיט את התנאי. תגיד, אני נותן צדקה. והשם יודע כבר, ייתן לו רפואה לבן, וייתן לו חלק לעולם הבא, הרי העולם הבא בן כה אתה מקבל. מה אתה, נאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אז זה בדיעבד, זה טוב. אומר, אינה חינמה, אני אחר כך כותב, אחר כך הוא כותב, ואני חושב, הרי המסע ומתן, אומר שנה צדקה, כמו שאמרנו למעלה. מי? אמר הרב עליו ועל השלום, רבי יהודה זניס, כיוון שאני פה נהנה, בצדקה אני לא אומר כך, בצדקה אני אומר מועיל, כיוון שאני נהנה והצדקה נעשתה. שאר מצוות, זה לא טוב שהאדם עושה לו לשמה. כגון לומד תורה, על מנת שיהיה עשיר, על מנת שיהיה חכם, על מנת שיהיה גדול, או להתגדל, להתפאר, זה לא טוב. נכון שאומרים, תוך שלא לשמה, בא לשמה, אבל זה מדרגה פחותה. אבל בצדקה, כיוון שסוף סוף הכסף הולך לעני, לכן בצדקה, אני אומר, ככותב הרבי הרשמע, שאפשר ולכן זה, אבל בכל אופן אנחנו רואים כולם, אחד אחרי השני, אף אחד לא אומר שזה הכי טוב, שזה נכון. זאת אומרת, אם הוא היה בא לשאול אותנו, אומרים לו, אל תעשה את זה, אל תגיד בשביל זה, אלא תיתן, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שצריך. עכשיו יש עוד משהו מעניין, הרב גינת ורדים, שמעת עליו? איך קראו לו? איפה הוא היה?
במצרים,
הרב של מצרים, כל מצרים, הייתה קהילה גדולה שם. מתי הוא היה בערך, אתה זוכר?
ב-300
פלוס. הוא היה לפני הרב חידה, הרב גינת ורדים. הרבה כותבים גור, גור ראשי תיבות, גינת ורדים. עליו השלום. הוא כתב תשובה מדהימה, 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 ואפילו קצת מפחידה. שם חכם אחד, חכם גדול, לא אזכיר שם, כתב לו שמה יש בזה, הוא יצא נגד זה שאדם אומר בשביל, בשביל, בשביל. כמו שראינו כעת במהלכים, כולם לא שיפחו את זה כל כך. אז הוא כותב לו מעשה שהיה בגמרא, זה המעשה מובא בירושלמי. ירושלמי, תדעו, יש שתי הוצאות של ירושלמי. תלמוד ירושלמי, הרי היה פה בארץ, ואז היו הרומאים כאן, עם מחשמם, והם לא נתנו להעתיק את הירושלמי כמו שצריך. מי שכתב אותו היה רבי יוחנן, יוחנן האמורה. אחרי זה, הם לקחו חלק ממנו, למשל סדר קודשים מהירושלמי, אין לנו. הם שרפו את זה, מחשמם. וגם בירושלמי עצמו יש חיסרון, חסרים. אז יש ירושלמי במסכת פאה, פרק א', אבל לא תמצא את זה בווילנה, יש ירושלמי הוצאת ווילנה, שם זה לא נמצא, אבל בירושלמי דפוס ונציה, זה מופיע. שם יש מעשה. היה מלך פרס, שלט פה בארץ ישראל. קראו לו ארטיבון. תחפש ארטיבון במילון ותמצא מי הוא היה, כל ההיסטוריה שלו. הוא היה מלך, כן, מלך פרסי ששלט, ופה היה בארץ ישראל רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. זה היה סוף הזמן של הרומאים פה. אז היה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, ארטיבון שלח לרבי יהודה הנשיא מתנה, איזה מרגלית יקרה שהוא קיבל מיוחדת במינה, שאין דוגמתם בעולם. מרוב האהבה שלו והרצה שלו לרבנו הקדוש, שלח לו את זה מתנה. רבנו הקדוש קיבל, עכשיו מבחינת הנימוס צריך להחזיר לו מתנה. שלח לו חזרה מזוזה. מזוזה, עטף אותה באיזה, אני יודע, באיזה כלי או באיזה חבילה יפה, שלח לו. שולח ארטיבון לרבי יהודה הנשיא, אני שלחתי לך מרגניטה דלת לטימה, מרגלית שאין לה, אין היום בשוק של היעלומים, אין לזה ערך, זאת אומרת לא יודעים להעריך אותה, כי אין משהו דומה שאפשר לדעת כמה זה עולה, כל מחיר שתיתן ואתה עדיין שילמת מעט. אתה שולח לי נייר מגולגל, כי זה הקלף, נכון קלף, אבל זה הנערות של אז. מה היה לפני 1600 שנה? לא היה נערות, היה כותבים על אור. שולח לו רבי יהודה הנשיא, חזרה, כוונה. אומר לו, אתה שלחת לי דבר שיש לו בסוף ערך, סכום מסוים. אני שלחתי לך דבר שאין לו קץ למעלה שלו. מעלתו גדולה מאוד מאוד, מזוזה. שיש בה שמות הקודש, שנכתבה בקדושה, בטהרה, היא שווה הכל. ועוד, אתה שלחת לי דבר שאני צריך שמור עליו. כספת, שומרי ראש, מצלמות, אני יודע מה, בלשים, מה לא אין, מה אין היום. ואני שלחתי לך דבר שאתה ישן על מיטתך והיא שומרת עליך.
אתה נשלח לגוי מזוזה?
יפה. אז הוא דן בשאלה הזאת. זו הייתה השאלה. שאלה שמה שאלו אותו, האם מותר לשלוח דברי תורה לגוי? ואם מותר גם, באותה שאלה מובה, אם מותר גם לכתוב כל מיני פסוקים, כמו כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים שכותבים על, על הפרוחות, או בבתי הספר כותבים להם כל מיני מאמרים, ואהבת לרעך כמוך, ועוד ועוד ועוד, כדי לחנך אותם מבחינה חינוכית. אז שם הוא דן בכל השאלה הזאת, לאורך ולרוחב, אם מותר או אסור. אז גם השאלה הזאת, שם הוא שלח לו חכם, אמר לו, הנה, הוא כתב מזוזה, למה אתה אומר שאסור לשלוח ולכתוב פתקים וכדומה? אז הוא סתר את דבריו, אמר לו, קודם כל, רבנו הקדוש שלח לו את זה בתור מזוזה, שישים את זה בבית. סתם, שלח לו את זה בתור מתנה. בתור כתב קודש, כתבי קודש, שמותר לכתוב אותו. ולא כתב את זה לשם מזוזה. שלח לו את זה לגוי. וגם אומר, מה אתה חולק עליי? הרי אין בזה מצווה. וגם אחר כך הוא כותב דברים נוראים. כותב על מי שכותב מזוזה עם שמות הקודש. אני הכרתי אחד פעם, היה בדור שלנו. היה חכם אחד, שהיו באים אליו אנשים, היה אומר להם, תכנו מזוזה, כותב להם איזה שמות קודש, הוא מחליט איזה שמות, תלכו לסופר, שיכתוב במזוזה את השמות האלה. נכנסתי, אני אמר לך מה שראיתי, נכנסתי יום אחד לאיזה בית של מישהו, סופר, יראה אלוקים, ומתחכם, וכולם עומדים אצלו בתור, נכנסתי לקחת ממנו איזה מזוזה. אני רואה מזוזה על השולחן שלו, והוא כותב, מלא שמות קודש הוצאת, מה זה? אמר לי, פלוני אלמוני שלח, ומישהו הזמין אותי, אמרתי לו, זה אסור. אמר לי, לא, אמרתי לו, מה, הרמב״ם מפורש. רמב״ם, הביאו לו פעם מזוזה כזאת, שכתבו עליה כמה שמות קודש, צעק צעקות נוראות, והוא כתב על זה תשובה נוראה. אמר, עושים את מצוות השם כאילו זה סגולות. אומר, זה מצוות מזוזה, אנחנו לא יודעים את ה... לא יודעים את הטעם. השבוע היום שבת, שבס. כן, אז... הקאה שם, מדבר, טוב, זה אוטומט. בקיצור, אז הוא צועק הרמב״ם, אומר זה מצוות של התורה, אתה עושה מהמצוות קרדום לחפור בו, אתה עושה את זה בשביל סגולה או בשביל איזה דבר וכדומה, איך אתה עושה? אומר, מה אתה מביא לי ראייה מהרטיבון? אומר, אני יש לי את הירושלמי, והוא מעתיק לך אותו. והוא אומר, היה שמה, הוא שלח לו מזוזה, הוא לא שלח לו מזוזה לתקוע אותה בדלת, שלח לו מזוזה בתור מתנה. אז אין בזה כלום, ולא כתב אותה לשמה, ולא עשה שם שום עניין. אומר, אז מה אתה מדבר על זה, ומה אתה מביא ראייה? ואז משם הוא נכנס גם לעניין הזה של מצוות שעושה אותם לשם איזה דבר. אז הוא אומר, כיוון שהתכלית הייתה, לתת מזוזה ולהוכיח לו שהוא טועה, זאת אומרת, הוא חושב שמרגליות זה כל העולם, הראיתי לו שיש דבר ששווה את כל המרגליות. זה כל העניין שהוא רצה להראות לו בירושלמי. אומר, ויש לי את הירושלמי, ואני כותב לך בדיוק מה כתוב שם. אז הוא באמת כותב בסוף הגינת ורדים, שתדע שאם אדם, כותב דברים חמורים מאוד, חריפים ביותר. אומר, אם אדם כותב מזוזה בשביל שהוא מתכוון לשמור את בניו או את אני יודע מה, ושם את המזוזה בדלת כדי לכל מיני זה, אומר, השם ישמור, כתב עליו דברים נוראים, אין לו מצוות מזוזה, כי יקבל מכה בעינו, כילל אותו. אומר, עושה מהמצוות של הקדמות, מה שכתב הרמב״ם. אז הרמב״ם גם כן צעק, כתב, חלילה וחס לחשוב, שמזוזה שהקדוש הוא נתן לנו אותה בשביל שמירה, הוא נתן לנו שנזכור אותו, שנדע, כמו שיש לי תפילין, אז אני זוכר את הקדוש ברוך הוא, שהוא הוציא אותי ממצרים, והוא עשה אותנו עבדים שלו, כי לי בני ישראל עבדים, ולכן יש התעלית, ציצית, וראיתם אותו, זכרתם, וכן קרתם באות על ידיך, ולטופות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זה אני מקיים מצוות השם. המזוזה תגן, כן, התפילין יגן, בטח, אבל לא בשביל זה אני עושה, אני צריך לכתוב את המזוזה לשם מצוות מזוזה. ואם הסופר כתב מזוזה לשם שמירה וכדומה, זה לא יעזור. כן? אז זה נגד, לא ללמוד, הנשים לא נהיו הרבניות שלנו היום. היום יש רבניות נשים, אבל הן נשים. כן? מי שאישה ילך אחריו, מה אני אעשה? כן? אז בקיצור, יוצא מפה ש... באמת, זה, אז אם כן יוצא מכאן, שצריך לעשות את המצוות לשם מי שציווה אותם. אז גם מכאן, הביא ראייה שהמצווה צריכה להיות בשביל לתת צדקה, נטו. בזכות זה הוא יגיד אחר כך שיהיה גם זה, אז זה מידה בינונית, זה מה שאמרו כולם, רוב המפרשים, כתוב זה מידה בינונית. יש עוד מהלך שראינו במפרשים שכתבו בעניין זה. המערשה כותב דברים חריפים גם כן. יש בכתובות מעשה נורא. כתובות הגמרא מספרת שבשנים שהרומאים שלטו פה ועשו הרבה צרות, חריבו את בית המקדש. והיה רבן יוחנן בן זכאי כבר זקן, היה קרוב ל-120. היה הולך רבן יוחנן בן זכאי בדרך עם התלמידים. והיה וראה אישה אחת עטופה מסכנה ואוספת שעורים מבין גללי חמורים של ערביים. עבר שם, פתאום האישה הזו קמה ואמרה לו, רבי פרנסני, כי הוא היה ממונה על קופה של צדקה, והיה לו כל מיני, אם זה אוכל, אם זה ממון, הוא היה ממונה על זה. אז הוא שאל אותה, ביתי, בת מי את? מה קוראים לאביך? אמרה לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני. אז הוא נתן לה כמובן, אבל בינתיים הוא התחיל לחקור אותה. אמר לה, הממון של בית אבא, איפה הלך? אבא שלך היה עשיר גדול, ענק. שלושה עשירים היו בירושלים. בן ציצית הקסד, כלבה סבוע, ונקדימון בן גוריון. אמרה לו, מה היא אמרה לו? אמרה לו, איך? בא זה ואכל את זה. זה התערב עם הכסף של בעלה. הכסף של בעלה לא היה כל כך כשר, אז בא זה ואיבד את זה. אחר כך אמרה לו, הגמרא מתרצת כמה תירוצים. היא באה את אמא, כי באה אלן מעבד, לא עבד. לפי גודל העושר שלו, אז הוא נתן כסף קטן. היה צריך לתת, כמו שאומרים, מעשרות או חומש, זה היה סכום נחשב. ועוד תירוץ הגמרא אומרת שהוא נתן לו לשם שמיים. עשה את זה בשביל שישבחו אותו. איך הגמרא שם אומרת? אז אומר, זה גרע תפה, לכבודו הוא דעשה, כדי שיגידו שנקדימון העשיר תרם. לכבודו הוא דעשה, אומר המאר שם, מה קרה פה? לפי התירוץ שאמר לכבודו הוא דעשה, אז מה רע בזה? הרי אדם, אמרנו, תוך שלא לשמה, בא לשמה. אומר לו, זה יותר גרוע מאשר לא לשמה. לא לשמע, הוא מתכוון בשביל שיחיה בנו, מתכוון בשביל שיהיה לו חלק לעולם הבא. אז זה לא לשמע. אבל אם הוא נותן צדקה לכבודו, זה יותר גרוע. הוא משתמש במצווה שהשם אמר, לתת צדקה לעני ומחלל אותה, זה כמו שלומד תורה בשביל לקנטר, בשביל להיות גדול. זה יותר חמור. יש לומד לא נשמע, לא נשמע שידע שיהיה, אבל זה רוצה כאילו לקנטר, הוא רוצה כאילו לנצח לכבודו. אתם רואים כמה כסף אני נתתי? לכן אומר זה יותר חמור. ממשיך המערשה וכותב, ומכאן תוכחת מגולה, הוא כותב, על מי? על הדור שלנו, הוא כותב הדור שלנו, לפני 300 שנה, הדור הזה. שיש רבים מהמתנדבים שהם גוזלים את הגויים. הוא קונה מגויים כסף, הוא מרמה אותם. הוא אומר שהוא פיקח, הוא יודע לעשות כסף. ואחר כך בא לבית הכנסת ומתנדבים סכומים גדולים ואין להם לא מלח ולא קיום. מלח, מה זה מלח? שאדם נותן מלח ממון חסר, נותן צדקה, זה כמו אחד ששם מלח בבשר, שומר על הבשר. נכון שהבשר מצטמק, יורד במשקל, אבל בינתיים הוא נשמר. גם זה חושב שהוא נותן צדקה, אז על ידי זה הכסף שלו ישמר, אומר לו, יהיה לו, כל הכסף ילך, ועבד הממון ההוא בעניין רע. אז הנה יש לך את המערשה, מחלק בין עושה לשם כבוד, לבין עושה בשביל איזה מטרה אחרת. אז השם כבוד זה יותר חמור, יותר גרוע. הפני הרשועה, פני הרשועה כותב שיש, שהוא נקרא, שים לב, שהוא נקרא צדיק, לא נקרא חסיד, כמו שאמרנו למעלה. זוכר? מי אמר את זה? הפרשת דרכים. הוא אמר, זה נקרא צדיק, ולא נקרא חסיד. גם הבאר שבע כך כתב. זה לא מעלה, הרי זה צדיק גמור, אבל חסיד לא. אומר הפני יהושע, גם כאן, מה אתה רוצה? זה צדיק, אבל לא חסיד. הרב ערוך לנר, שהוא מפרש של הגמרא, מפרש אחד המפרשים המפורסמים, כותב שמטעם אחר, מטעם שאם אדם אומר לבעל הבית שלו, אני עובד אותך בשביל לקבל ממך משכורת בסוף החודש, ואני עושה עבודה טובה שתשלם לי, זה מגונה. הכל כסף, זאת אומרת, אתה אינטרסנט, אתה כסף. אבל אם הוא אומר לבעל הבית, אני עובד אותך ברצינות, כדי שאני אהיה לי קביעות אצלך. כי טוב לי לעבוד אצלך. ואני רוצה לעבוד עוד 20-30 שנה, לאורך ימים ושנים. כי אני נהנה לעבוד אצלך, אומר, זה בעל הבית שמח, אומר אותו הדבר גם פה. מה קרה פה? הוא נתן כסף ואמר לקדוש ברוך הוא שיחיה בני. הוא רוצה שהבן שלו יחיה וגם הבן שלו יהיה עובד השם, וגם הבן שלו ייתן צדקה, והבן שלו ילמד תורה. או שאני אזכה לעולם הבא, איך אני אזכה? הוא יודע שאני אזכה לעולם הבא על ידי לימוד תורה, על ידי שאני אעשה מצוות, תורה ומצוות, וכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, וכן על זה הדרך. אז זה טוב, אז הקדוש ברוך הוא שמח בזה, אז מה יש בזה? זה באמת, עכשיו, מעלה מסוימת בזה. הוא אומר, וזה קרוב למה שכתב יד הרמה, הרמה בה, לא רמה באלף. רמה זה הרבי מאיר הלוי, הבולעפיה. הוא כתב עליו השלום, היה גאון גדול בזמן הראשונים, היה... והוא כתב גם כן, שנותן צדקה בשביל שהוא יחיה ויוכל לתת עוד צדקה. אז יתעשר וייתן עוד צדקה. לכן יש בזה מעלה גדולה מאוד. הגאון החידה, לא הזכרנו אותו היום, אז הוא עכשיו נזכיר אותו, הוא כותב בפני דוד, שתו על התורה, בני דוד, כותב נותן צדקה, על, הוא אומר, הוא נותן על שהתוספת והוא מבקש. זאת אומרת, הוא צריך לתת, נגיד, מעשר. אז מעשר הוא יפריש. על המעשר הוא לא דיבר. אבל פתאום בא מישהו, איזה אני, שהוא באמת מקרה מיוחד, מה עושה העשיר? נותן מהכסף שלו, לא מהכיס של המעשר, ואז הוא אומר, על מנת שיהיה בני, בזה אמרו בגמרא, הרי זה צדיק גמור. ולכן אמר, הנותן. מה זה הנותן? הנותן. הוא לא אמר נותן צדקה. נותן צדקה זה כסף שיש לו קופה של צדקה בכיס. יש הרבה עשירים היום, ברוך השם, יש להם כסף של צדקה, אז כל עוד זה לא נגמר, הוא מחלק לך. נגמר, הוא לא מחלק. אומר על זה, גם אם נגמר לו הכיס של הצדקה, הוא מוציא מהכיס שלו ונותן. אומר הרב חידה, זה מעלתו גדולה, שהוא נותן מהכיס שלו על חשבונו, זה חשוב מאוד.
למה הוא התכוון שהוא משמש את הרב לא על מנת לקבל פרס?
נו, אנחנו שעה מדברים על זה, ועדיין אתה לא קלטת. מה אני אעשה? אתה צריך מורה פרטי. כן, ייטול ידיים טוב בבוקר, כדי שתהיה חכם בעזרת השם. כן, יהי רצון. זאת אומרת, מתכוון, הכוונה זה, יש בזה מעלה, אבל זה לא... תהיה נטו לעשות נחתוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו. בגלל שהשם ציווה, זה יהיה המטרה. כמו שאני מניח תפילין למה שהשם ציווה. אני שומר שבת שהשם ציווה. לא בשביל שיתברך לי הכסף. לא בשביל שיהיה לי, אני יודע מה, החיים הכי מאושרים. לא מעניין אותי. אני רוצה לעשות רצון השם.
תוך אהבה, אהבה.
לא, אז אתה מבקש ממנו כעת מדרגה אחרת. תעשה טובה. יש, שהוא יהיה בגיל 90, תגידו. לא עכשיו, זה עוד מעט. כן. שם יש לנו את הרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום כתב בהלכות מתנות עניים, הביא 8 מדרגות במצוות צדקה. מה המדרגות והמעלות? יוצא כעת שיש מדרגות שונות, כולם מסכימים שיש מדרגות. אומר, המדרגה הכי חשובה, כך היה בזמן בית המקדש, הוא אומר, היה לשכת החשאים, זאת אומרת, לשכת המודיעין. מה? היית הולך שם, אף אחד לא יודע שאתה נכנסת, אתה שם שם כסף לקופה, והם מחלקים לעניים צנועים שאף אחד לא יודע מי הם. אז לא אתה יודע מי מקבל, ולא העני יודע מי נתן. אומר, זה מצווה הכי חשובה והכי גדולה שיש בעולם, שאתה נותן צדקה, זה אין כמוה בעולם. אחר כך יש מדרגה פחותה ממנה, שהנותן יודע, אבל המקבל לא יודע. למשל, אתה איתרת איזה עני, ואתה יודע שבאמת מצבו לא טוב, אז אתה הולך, נגיד, לדוגמה, למקולת השכונתי, אתה יודע שהוא אדם נאמן, אתה אומר לו, תשמע, האיש הזה, המשפחה הזו, יבוא, יקחו ממך אוכל, כל מה שהם צריכים, תן להם, או תשתן להם משלוח שלם הביתה לשבת, מה הם רגילים לקנות? כי לא יקנה להם סתם דברים שהם ישימו בבית, אלא דברים שהם צריכים להשתמש. ואני משלם לך. משלם לו מראש. ואז יבוא הבן אדם, יגיד, אני רוצה, אומר לו, זה בסדר. זה בסדר, מישהו שילם בעדך. אז זה מצווה הכי גדולה. כמו המעשה הידוע, בעל התוסות יום טוב, היה לו, באותו עיר, היה שמעון הקמצן, כך הראו לו. היה אחד עשיר גדול בעיר שלו, של בעל תוסות יום טוב. איפה זה היה? בפולניה. ואז היהודי הזה, היו באים אליו לבקש צדקה, לא נותן. לא, שותק. דברים, שותק. אבל היה שם באותו, ואז נמשך הדבר הזה 20 שנה, והיו קראו לו אנשים, שמעון הקמצן. נפטר, ביקשו ממנו החברה קדישה מהבנים, המון כסף. אמרו, אבא שלכם אף פעם לא נתן צדקה, והכסף של חברה קדישה הולך לצדקה. אנחנו מבקשים מכם 20,000 דולר, אני יודע כמה, תשלמו על הקבר. שילמו. ואיפה קברו אותו? בתחתית בית הקברות, בקצה. ואפילו כתבו שם שמעון הקמצן, שידעו כולם איפה הקבר שלו. קיצור, אחרי שבועיים, שלושה, שהוא נפטר, פתאום, המאפייה של הלחם הפסיק לתת לחם. היה מחלק לעניים, היו באים כל יום וכל שבוע לשבת, לוקחים לחם בכמויות, ולוקחים בלי לשלם מה שהם צריכים. לא נותן להם יותר מדי, אבל נותן להם לפי הצורך, הוא יודע כמה נפשות יש בכל אחד. וכן, האטליס של הבשר, גם כן היה מספק בשר למשפחות בהתאם. והנה הפסיקו, שניהם בבת אחת כמעט, אחרי שבועיים שלושה. הלכו לרב תוסות יום טוב ואמרו לו, תראה, העניים צועקים, אין מי שנותן להם. אז קראו את שתי הזה, אמר להם מה זה? אמרו לו, אנחנו לא יכולים לגלות לך. היה אחד שפעם היה תורם, ועכשיו איננו, והוא השביע אותנו לא לגלות את שמו. אז הוא הלך הושיב את הבדין איתו, גזר עליהם לגלות, אבל רק הבדין. אז הם גילו שזה שמעון שהיה קמצן, הוא היה נותן להם כל שבוע כסף עבור כל המשפחות, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, לפי הצורך שהיה. קיצור הדברים, עכשיו הם המשיכו לתת, עד שנגמר להם גם המלאי אצלם, אז אין להם לתת. והם חשבו שאולי הבנים או מישהו יממן, אף אחד לא מממן, אז מה יהיה? שמע את זה הרב, אסף את כל אנשי העיר. והספיד אותו הספד גדול ועצום, ואמר להם, תדעו שכולם צריכים לבקש ממנו מחילה, שהוא היה צדיק גדול והיה נותן צדקה, ואף אחד לא ידע, וגם העניים לא ידעו. והנה הראיה כעת שאין כסף לעניים, הנה נמצאים פה האופה ונמצא פה הקצב, אין, הוא היה נותן. עכשיו מה נעשה, כבר קברו אותו, אז הוא הרב אמר שיזמינו לו מעכשיו קבר לידו, שכאשר יבואו אחר כך לבקר את קברו של הרב, יבקרו גם אותו, וכן היה. אז הוא אומר, זה בדיוק מה שכתב הרמב״ם, שהוא לא יודע והם לא יודעים. אחר כך יש שהוא יודע והם לא יודעים. עכשיו יש שלישי, שהוא, אני, יודע, אבל העשיר לא יודע למי לתת. זה מדרגה שלישית, כותב הרמב״ם. כל אחד כתב בסעיף בפני עצמו. אחר כך כתב, ויש אני, ויש אני, שהוא יודע והנותן לא יודע. אחר כך הוא כותב, אחר כך יש נותן, אבל מקדים, לפני שיבוא אני, הוא כבר מכין. אמרתי לכם מה היה עושה חכם בן ציון עליו השלום, היה מגיע סיאני עליו השלום, שהיה גר פה ברחוב מחזקאל במרתף, עם ילדים קטנים ואישה שלא הייתה רואה, סגת נאור. והיה בא פעם בשבוע לישיבה לאסוף, מהעניים לאסוף כסף. היה עוני, מה היה, מי היה? והיה חכם בן ציון מכין כסף, איך שהוא היה מגיע, היה רץ אליו ונותן לו. אז נקדים ולתת לו לפני שהוא יבוא לבקש. זה מדרגה אחרת. אחר כך נותן לו כשמבקש. זה עוד מדרגה. מדרגה יותר פחותה מהקודמת, נותן לו בחפץ לב ומחייך לו, כותב הרמב״ם. אחר כך יש נותן בעצב, ככה, פנים קפואות, תן לו. אז השאלה, בתנאי שזה אני אמיתי, לא אחד שהוא... אז זה המעלה של אדם שנותן כמו שצריך לדעת מה המעלה. כתב רבי אליהו הכהן מאזמיר, זכותו תגן עלינו, מעשה שהיה. הוא כתב את זה בספרו מעשה הצדקה. יש לו שני כרכים על זה. הוא היה מאוד נלחם בשביל שיתנו צדקה עשירים. אז הוא כותב שהיה מעשה בעירום, מקדם קדמתה, שהוא היה עוד ילד. היה איזה יהודי אחד, יהודי מיוחד במינו, מעניין, קיים מצוות, הכל בסדר, שקט, לא רועש, בא לשיעורי תורה, מתפלל שלוש תפילות ביום, הכל בסדר, אבל היה דבר אחד אצלו מעניין, שהיו באים אליו חולים, באים אליו אנשים שאישה לא נכנסת להיריון, מתפלל עליהם, והם נפקדים. בדקו את זה וראו שזה עובד. איך זה, החולים מתרפאים ואלה נפקדים. אז באו לשאול את הרב, אנחנו מכירים אותו, הוא לא תמיד חכם. אז אולי זה מצד לא כוח הטומאה הקדושה, חסר שלום. אז מה אמר הרב, אני אלך לבדוק מה זה. אמר, אלך לבדוק. קרא אותו אליו, אמר לו, תגיד אדוני, מה מעשיך? שאל אותו וכו' וכו' וכו'. לא רצה לגלות. אחר כך הרב ביקש ממנו מאוד תחנן אליו, אז הוא סיפר, והרב כותב את זה בספר שלו. הוא אומר שהוא יום אחד, מצבו היה קשה מאוד. אחרי החתונה, היו לו ילדים קטנים, מצבו הכלכלי היה מאוד קשה. היה מאוד קשה, יום אחד אשתו אמרה לו, דרך מהבית, די, אתה לא מביא פרנסה, אני אשאר עם הילדים, ירחמו עליי, ירחמו, לא ירחמו, לא ירחמו, ירחם השם. תעזוב אותי, לך, תמצא לך אתה משהו, ואל תבוא, עד שאם לא יישק את הכסף, אל תבוא לכאן. די. באו מים עד נפש. זה יצא, גם הוא מריר, והיה בוכה, הלוך ילך ובכו. יצא חוץ לעיר. חוץ לעיר ועמד שם על הסלעים, חשב לאבד את עצמו חסה שלום. והיה צועק הקדוש ברוך הוא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, והיה בוכה, בכה, 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 כמה שעות טובות, עד שראה עוד מעט ערב. אמר לה, פתאום נצנץ לו רעיון. אמר ריבונו של עולם, אני אעשה איתך עסקה. אם אתה תהיה איתי, ואם אני ארוויח משהו, או אני אמצא משהו, מהיום הוא נודר שחצי יש שלך, חצי יש שלי. ואני אעשה את זה. סיים מדבר והיא מתחיל ללכת. והנה הולך, רואה ברצפה מרגלית יקרה. מיד אמר לעצמו, עכשיו נדרתי. חצי של הקדוש ברוך הוא. לקח את המרגלית, רץ איתה לסוחר של המרגליות, ראה אותה, אמר לו, תשמע, זה מרגלית שאני אף פעם לא ראיתי, ואני לא יודע כמה היא עולה. תשאיר אותה אצלי, כי שבוע הבא יבוא הסוחר הגדול מאיטליה, ואני אדבר איתו, יחד נתקס עצה. אני מבין שאתה צריך בינתיים כסף, אני רואה לפי הבגדים ולפי הזה, קח איתך מה שתיקח, תן לו איזה כמה, איזה 100 זהובים, זה על החשבון, כמה זה עולה, אנחנו נדע, ואני אקח את הקומיסיון שלי, את התיווך, כך וכך, סיכם איתו כמה. קיצור, אמר לו בסדר. הלך, דבר ראשון, קיבל את הכסף, הלך ישר לחנות של המזוודות, קנה מזוודה, ארגז אחד גדול, ובא הביתה עם ארגז. אמר לו, אשתו, עוד פעם באת, את יום שלחתי אותך, אמר לו, רגע, סבר, דושכו שלח אותי. שם שם הכסף וסגר את זה עם מנעולים, קנה לזה מנעולים מיוחדים. אמר לו, מה זה? אמר לה, זה קופה של הקדוש ברוך הוא. והנה, זה קופה שלך, זה כל הכסף שקיבלתי, זה שלך. מאיפה שדדת בנק? אמר לה, עד שאלי שאלות. ותדעי, אני מהיום שותף של הקדוש ברוך הוא. אז, אחרי זה, סוף דבר הוא הגיע הסוחר וככה, ואז התעשר עושר גדול. כל הכסף חצי שם בארגז הזה של הקדוש ברוך הוא. ומשם היה נותן, מחלק בסתר לעניים, מתן בסתר. זה כותב רבי אליהו מאיזמיר, עליו השלום, בעל שבט מוסר. והנה, יום אחד היה השכן שלו חולה מאוד, אז הוא הלך, הביא לו רופא, הביא לטיפל בו, הכל לא עוזר. אמר, רגע, אם אני שותף של הקדוש ברוך הוא, ויש לי פה, ואני נאמן, שותף בדרך כלל, אם יש לו איזה בעיה, הוא הולך לשותף, הוא עוזר לו. אז אני יש לי שותף, זה הקדוש ברוך הוא. יצא למקום שהוא שם פלל וצעק מחוץ לעיר, עמד שם, אמר, ריבונו של עולם, אני השותף שלך. יש יהודי השכן שלי בצער, תרפא אותו. ובכה, פלל מכל הלב, חזר הביתה. והנה באמת זה התאושש. בלילה התאושש, ומחרת, שלושה ימים קם על רגלם. אחרי זה התחיל לנסות גם כן. היו אנשים שבלי ילדים, היה הולך מתפלל עליהם, והיה מושיע אותם וכן על זה הדרך. אמר לרב, זה כל הכוח שלי. אתה לא מאמין לי, בוא אליי הביתה, תראה את הארגז, משם אני מחלק מתן בסתר. אומר להם, פה תראה, זה בקצרה אמרתי לכם. פה תראה מה מעלתו, שמי שנותן צדקה לשם שמיים ובסתר, כמה שכרו גדול מן השמיים. שמקבל תפילותיכם, תפילותינו, ברצון, ברחמים, ויושיע את עמו ישראל בקרוב, מידי בתי המשפט, ומידי השמאלנים הרשעים, ומידי כל מבקשי רעתנו. ישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם. תזכו לבנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם. שומע? תורה ומצוות. Yeah.